הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כל חי, המהדורה המרכזית. עם מני גרשוורץ.
טוב, שלום רב, המהדורה המרכזית, רדיו קול חי. חשיפה, נשיא מועצת החכמים מצטרף למאבק נגד המגייסים החרדים. המפתים והמסיתים הם בכלל מחתיי הרבים, כך כותב מרן הגאון חכם שלום כהן ומוסיף, לא להתפתות לגורמים חרדים המבטיחים עתיד של כסף וכבוד, בהצטרפות אפילו למסלול קצר מאוד. חכם שלום כהן קורא לראשי הכוללים להפעיל השפעתם, להניע אברכים שיש להם מחשבה להתגייס אפילו לתקופה קצרה. המכתב המלא באתר כל חי ומיד נרחיב על כך. ובלי קשר לכך, מחר דיון בוועדת חוץ וביטחון על תופעת ההתנכלות לחיילים החרדים. אחרים בליכוד לא הסתירו שמחתם כשנתניהו דחה את ההצבעה על מתווה הגז ומותחים ביקורת על מידורם והענקת הטיפול בתיק לשר יובל שטייניץ בלבד. דיווחים זרים, ישראל תקפה בסוריה וחיסלה בין היתר כמה פעילי חיזבאללה. שוב אימותים בבית אל, כמה מפגינים נפצעו במהלך האימותים בניסיון למנוע הליך הריסת שני הבניינים שנבנו שלא כחוק. ההריסה החלה הבוקר, זאת לאחר שבגץ דחה עתירות למניעתה וקבע כי הבתים יערסו. במקביל, ראש הממשלה נתניהו אישר בניית 300 יחידות דיור בבית אל ועוד כמה מאות דירות לתכנון בצפון ירושלים ודרומה. החוק הנורווגי הוסר אחר הצהריים מסדר יומה של הכנסת. ח"כים ועוזריהם הביאו עמם למשכן תלית ותפילין ונערכים ללילה ארוך של דיוני המושב האחרון בכנסת לפני הפגרה, שימשכו אולי עד אחר עלות השחר. רשות המיסים במבצע לגילוי ההון השחור ביצעה מעצרים בין היתר של חרדים המחזיקים בבעלות על כמה דירות להשכרה שלא דיווחו על כך כחוק. ומועצת גדולי התורה של אגודת ישראל אישרה את הצעת האוצר לליצמן לפשרה בקצבאות בדמות תוכנית חיסכון. יושב ראש ועדת הכספים גפני עדיין מסתייג ומנהל מול פקידי האוצר שיחות לבטח המתווה. השר דרי במקביל מתעקש על מע"מ אפס על מוצרי יסוד ומודיע ש"ס לא תתמוך בתקציב ללא קבלת המתווה עליו התחייבנו בבחירות. מהדורה המרכזית ברדיו קול חי, עורך אפרים דוד, טכנאי ישי פופובסקי, אשר גרייבר בהפקה. שוב שלום וערב טוב לכם, ובפתח המהדורה אנחנו עם חשיפת מכתבו של נשיא מועצת החכמים, מכתב חריף ביותר בעניין המגייסים החרדים ובכלל בעניין האפשרות להתגייס אפילו למסלולים קצרים בצבא. שלום וערב טוב לרב אהרון כהן.
ערב טוב, שלום וברכה.
אני מבין שאתה עסקת למעשה בקבלת המכתב הזה, או לפחות בהוצאתו. אתה פנית אל נשיא מועצת החכמים, אל מרן, בכדי שיכתוב מכתב שכזה, או מה, איך בדיוק זה עבד?
בהחלט כן, אני פניתי מתחילה ועד סוף, והייתי במהלך כל המכתב, וזה התחיל מהבחורים שפנו אליי, אפילו תלמידים שלי, שאני מלמד פרטיות שהיו בצבא וסיפרו לנו ואנחנו הבנו את זה לרב, וההפתעה שהייתה לי בסיפור שגם הרב היה מעודכן וידע סיפורים על גורמים כאלה ואחרים שמנסים לפתות בחורים, והגרוע מן הכל שגם הם מצליחים, ואומר כאילו שיש פה מערכת משומנת ובחורים ספרדיים, והדגש הוא על הספרדיים, שגם הצבא כאן דגש עליהם ונפלים לידיים שלהם. ואני אישית סיפרתי את הסיפור של התלמיד שלי, איך שפיתו אותו. עכשיו אני רוצה לתת דגש, מדובר פה בבחורים חרדים מספסל הלימודים, ולא רק בחורים מהישיבה, אלא גם באברכים. זאת אומרת, אני כבר...
שנבין במדויק, הצבא, אתה בידך יש עדויות שבחורים חרדים שנמצאים בתוך המסגרת, מגיעים ללשכות ושם מנסים לפתות אותם?
בוודאי, בלי ספק, וזה גם הרב מעודכן בזה, עוד לפני שאני ניגשתי אליו, והבנתי שגם הרב יודע את זה.
רגע, ואם אתה מקבל עדויות שכאלה, מדוע אתה לא מנסה למנוע בכלל את ההתייצבות בצו ראשון, כמו שסובר למשל מרן הרב אוירבך?
אז אני הלכתי להיכנס למחלוקת כדרך שיטת הספרדים, לא להיכנס למחלוקת בין גדולי התורה, אני לא רציתי להיכנס ולקחת אחריות על זה. באתי מדאגה לספרדים שניתודים בצבא, וכאלו שמציטים ומדיחים אותם, לעתור את פני הרעה הזו. אנחנו רצינו להתמקד על אלו שמתגרים ושמפתים אותם, לעתור את זה. שוב, אין פה פנייה להיכנס למחלוקת בין הגדולים. מצד אחד, לא להתייצב, לא דיברתי עם הרב על זה, ולתת דגש על זה שגם הרב לא נכנס לנושא הזה. הרב לא אמר להתייצב. גם במכתב שהרב כתב עכשיו, וגם במכתבים קודמים, הרב לא נכנס ולא אמר להתייצב. הקריאה הנכונה, הקריאה שהרב אמר, והחדה והחד משמעית שהרב אמר, שאלו שמתייצבים, ובמכתב הזה זה מפורט יותר, על הרמים והסבירים ששולחים ללשכת הגיוס, נותן את האחריות והחובה לדעת, ועל כל בחור.
המכתב, תסלח לי הרב אהרון, המכתב לצדך, אולי תקריא לנו באמת את הציטוט המדויק מתוך המכתב, חשוב.
המכתב בידיים שלי, ואני רוצה להגיד, לפני שהרב פונה לראשי ישיבות כמו שדיברתי, הרב פונה לאלו שמשכנעים, ולצערי יש גורמים חרדיים, והרב נותן דגש על זה, על גורמים חרדיים, והרב רוצה גם שאינם חרדיים, כי יש כאלו עם פאות זקן ולבוש חרדי, כמו שאני מלמד חרדיים, גם הם לבוש אותו דבר, אבל לצערנו הדעות הפסולות שלהם, שהם מפתים ומציטים בחורים, אז הרב נותן דגש על חרדיים, שמפתים, אז אני רוצה לתת דגש על זה, ואני קורא את המכתב שהרב כתב ופנה אליהם. כל המפתים והמסיתים הם בכלל מחטיאי הרבים, וכתב רבנו הרמב״ם שמחטיאי הרבים, הן בדבר גדול והן בדבר קטן, אין להם חלק לעולם הבא, ועובדים ונידונים על גודל רישם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. אז בזה אני רוצה כאילו מה שאני הרגשתי, קריאה נרגשת מנשיא מועצת חכמי התורה לאלו שפיתו את התלמידים שלהם, הרגשתי שלקחו וחטפו את הבן שלי. להגיד לתלמיד שלי, אני באתי מתוך הכאב הזה, להגיד לתלמיד שלי שגדל על בני התורה ללכת להתגייס, מי? אחד חרדי, ואני רוצה לתת דגש. כולם יודעים שעבודה זרה גילות שפות עלים בעבירה חמורה. יש עבירה יותר חמורה מזה. זה מסית ומדיח. מסית ומדיח לא פותחים בזכותו. וכשמתחילים את הדיון עליו, זה רק לחובה ולא לזכות. ואם שלחו אותו לגרדום, הוא לא חוזר. יש הרבה כללים למסיתים ומדיחים. מי היה מאמין שחרדים יגיעו ויעברו את כל הקווים האדומים? אין כבר קווים.
אתה יודע, אתה אומר את הדברים האלה, בדיוק בימים האלה, שחיילים חרדים מותקפים בכל מיני מקומות, אולי אתה לוקח קצת אחריות על ההתקפות האלה שהם עוברים אפילו בבתי כנסת.
אז אני לא לוקח אחריות על אלו שיצאו מן המחנה וכאלו שמפתים את הבחורים. אני שמעתי הפוך על קריאה של ספרדים הגאונים שהיה ברחוב החזקל, שהוא פנה לאחד שלובש את המדים בצבע הירוק לצערנו, אז הוא פנה אליו ואמר לו לפחות תחליף את הכיפה לכיפה מזרחי שלא תפיל בחורים. אני כשאני טיפלתי בבחור ספרדי, אז לקחו אותו לצבא והתעללו בו, ממש, התעללו בו, אני אומר לו לפחושות, אנחנו פועלים בזה. ואני, זה סיפור אישי, אז באו ואמרו לו, אתה תלך לבית רק עם בגדים כאלה, אז אנחנו כאילו מנסים להכניס לו את הבגדים האלה. אמרתי לו, אני מוכן שתלך לחנות, תקנה בגדים אחרים, העיקר שלא תגיע לאזור החרדי עם הבגדים האלה, על חשבוני, אני אביך את הוויזה, קנה בגדים אחרים, על חשבוני אני מוכן.
אבל בכל אופן, אבל תשמע, אבל אולי יחד עם הבעת העמדה הזו שלך, אולי עדיין גם אתה, שאומר את הדברים בצורה ברורה, ועל פי עמדתך כששמעת מרבותיך כפי שאתה מציג אותה כאן, אבל אולי גם אתה צריך לצאת בקריאה שלא לנהוג באלימות. אתה יודע, כמה וכמה פעמים חיילים כאלה נקלעו למצבים...
אני אגיד את האמת, אני לא נכנס אל הנושא של אלו של פוגעים ונפגעים. אני נכנס לנושא של אלו שלבינתיים מנסים לרוקן את הבריכה. אנחנו צריכים להציל את אלו שמסיתים ומדיחים אותם. אני עכשיו לא נכנס לאלו שקוראים להם מסיתים ומדיחים, שהרב קורא להם מסיתים ומדיחים. ההלכה קובעת שהוא מסית ומדיח שמנסים לגרור, ואגב, בנימין נתניהו, זה שנקרא ראש הממשלה, אני לא יודע. אז הוא בעצמו אמר להם, אתם נציגים שלנו, ואמר להם, תלבשו את ההורים, הוא שמח שזה אחד בחור חרדי מישיבה, אמר לו, שברוך השם הוא מנסה לשכנע את ההורים שלו לקבל את הבגדים האלה, להכניס מודעות לציבור הספרדי. אני לא נכנס להגן על כאלו שמסיתים ומדיחים, התורה לא מחייבת אותי כמו שאמרתי.
לא, אבל אנחנו לא מדברים, אבל סליחה, סליחה רגע, הרב אהרון כהן, סליחה, אנחנו לא מדברים הרי ספציפית על אותם כמה בודדים שעובדים בצבא וזו עבודתם, אכן לגייס חרדים, שמענו את דבריך בעניינם בצורה ברורה. אנחנו מדברים הרי קיימים, קיים, המצב הזה קיים, ישנם אלפי חיילים חרדים שאומרי תורה ומצוות קלה כבחמורה, ואתה למעשה אומר להם, אל תבואו לבתי הכנסת שלנו במדי צהל, אפילו תחליפו את הכיפה שלכם, למה?
אז אני עונה, אני עונה, אם יבוא אחד ויגיד לי, תשמע, תלבש את דוקטור אחד שישכנע ויפתה בחור ללכת למיסיון, כן, כי פשוטו למיסיון, והשאלה היא, אני אגיד לו, שמע, אל תיכנס עם תלב, ולא שאני אומר שזה תלב, אני אומר, גם אם אומר שזה לא תלב, כי זה לא תלב בפועל, או פס כזה ופס כזה, אבל זה כיפה שיכולה להוריד לטמיון בחורי ישיבות, זה כבר הוריד האלפים. לצערנו, מה שנפלטים ספרדיים, כמה, רוב האחוזים הם, או מדברים על 80%, וגדולי הרבנים הספרדים מודעים לזה. למעלה מ-2,000 בחורים שכבר נמצאו בצבא, שאנחנו חייבים לעצור את כל הירידה לטמיון הזה. אז אנחנו חייבים להגיד להם, בבקשה, אסור לכם להיכנס כמו שאתם נכנסים לבית כנסת. אתם עלולים להזיק, גם אם אתה חושב שהמדים שלך יכולים להתבש עליך, אבל אתה לא יכול להזיק לאחרים. כמו שאני לא יכול להסתכל לתוך הבית שלך, קוראים לזה מזיק. אני עכשיו בא לחצר שלך ונכנס לחצר שלך ואני מזיק, אז פה זה בית כנסת. בבית כנסת אני צריך לשלוח את הילדים שלי שלא יתפתו. ואם משתמשים בך, וגם בנימין נתניהו, וכולם מודים בזה, כולם רואים את זה בגלוי, שהם רוצים את הבגדים האלה בשביל להציץ את הבן שלי, אני צריך לדאוג לבן שלי, ולא רק לבן שלי שהוא לא בגיל הזה, לתלמיד שלי, שלא יראה אותם ויעשו אחריהם, והרבה סרומים, ואני רוצה לדבר עם, כאלו שהיו בנחל החרדי, אני דיברתי עם אחד אישית, שהיה בנחל החרדי, הוא אמר לי מפורשות, תדע שאין שם דת לא דין ולא יהדות, ואני מדבר על לא רק עבוד הדרג ושפיכות דמים, חילולי שבת, ומה בכך, הם כן מכבדים, אפשר לדון אותם בקו זכות, כאילו מה שהוא בא ומצא בהם, שאם אני מבקש שהם מבקשים את המחשב ברבים, אז אני מדבר איתך מכלי ראשון, אחד שהיה שם, ששירת.
טוב, אתה אומר דברים חמורים וחריפים במיוחד. הרב אהרון, אתה אומר דברים חריפים וחמורים במיוחד, אני רוצה להחזיר אותך רגע אל המכתב של נשיא מועצת החכמים, מרן חכם שלום כהן, כי יש בו למעשה מישור נוסף גם מעבר לקריאה הזו נגד המפתים והמסיטים שהם בכלל מחתיי הרבים. כותב שם גם חכם שלום כהן הוראה מפורשת לראשי הכוללים וראשי הישיבות להפעיל השפעה על אברכים, שגם כאלה שמתכוונים כבר לצאת לעבוד לא יעברו את אותם מסלולים, גם מסלולים קצרים אפילו.
נכון, כאן הרב נותן דגש על כאלו שלצערנו מנסים בכל מיני דרכי הכלכלות להוציא בחורים, להוקד את הבריכה, זה לא רק ללשכת הגיוס, אלא להיות כל מיני משפיעים. העיקר אל תלמד, העיקר כמה שיותר לא ללמוד, בכל מיני דרכים. וכמו שאתה נתת דגש על המשפט שכתוב למעלה, וכדאי שאני אקרא משפט מה שהרב כתב, ויבטח בהשם יתברך שיזמין פרנסתו, כמו שכתב רבנו הרמב״ם. אני חוזר לפני כן קצת, כי כדאי להקדים, שיש כאלו שאומרים להם כסף וכבוד וכדומה, הם מצד אחד רוקנו את הכסף, כי הם יודעים שאם אין קמח אין תורה, אבל אנחנו מוצאים נפש ללימוד תורה, כן, אצלנו במדינה שרוצים להטיב עם היהודים, עושים להם צרות הכי הרבה, זה המדינה נראה לי הכי אנטישמית ברמה תקשורתית וכדומה, שפעם לטים,
בוא נשאיר את הדברים, הרב אהרון, אם אתה רוצה שדבריך יתקבלו בלב ההמון, אז נשאיר את הדברים, אתה יודע, בפרופורציות, בלי להיסחף.
לא, אני מדבר על ההסתה שבתקשורת נגד החרדים, וכל דבר, כל דת, כל דבר מנסים להקם.
בוא נגיע לשורה התחתונה עצמה, הוראתו של מרן חכם שלום כהן.
אני חוזר למכתב, כן, אני חוזר למכתב. אז הרב פונה לכאלו שמפתים אותם מכסף וכבוד, אז הרב רוצה לענות להם, לאלו שמסיתים. והבטח בה שם יתברך שזמין פרסתו, כמו שכתב רבנו הרמב״ם, והרב מוסיף, ואיך שיהיה השתדלות אסורה לצורך פרנסה, לא תועיל כלל. רק תזיק לו בצעתיו אחריו ברוחניות ובגשמיות. הרב מפורשות אומר שמי שהולך ועושה את הצעדים האלה ללכת לצבא, ואני מכיר בחורים מהישיבה, אני מכיר בחורים מהישיבה.
אתה אומר, גם אם עושים את זה מתוך כוונה בעתיד להתפרנס, הרב אומר שלא זה מה שיעזור להם.
הרב אומר שזה אסור ברור, ולא רק שעשו.
הדברים ברורים.
רק תזיק לו ולתת האב,
הרב אהרון כהן, המכתב הזה התפרסם מיד באתר כל חי, ובהמשך גם כמובן ברחובה של עיר. תודה רבה על הבאת הדברים האלה.
יש את זה במספר 058-324-488, קו גדולה תורה הספרדים.
שוב את המספר
058-324-488, וקו גדולה תורה הספרדים, ומי שרוצה לתרום גם כן להציץ את המכתב לכבודה של תורה.
אוקיי, עד התרם, זה אסור לנו כמובן. תודה רבה לרב אהרון כהן, עד כאן בעניין הזה, וכעת במעבר חד אנחנו רוצים לעבור לכנסת. אבי שיף, הכתב הפוליטי שבחדרי חרדים, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
החוק הנורווגי ירד מסדר היום, על מה ולמה?
לא, יש לנו את החדשות ממש מהדקות, חצי שעה האחרונות, בעצם החוק הנורווגי יעלה ממש בחצי שעה הקרובה, אנחנו נראה את החוק הזה כבר, שהדיון הזה כבר יחל, אנחנו יכולים להגיד שיהיו להסכמה כבר סדרי דיון, מתי זה יסתיים, אתה פתחת את המהדורה שהביאו תפילין, אז כנראה שגם התפללו פה מנחה, אולי גם מייריב, סוכם שהדיון...
אתה מדבר על מנחה ומייריב של מחר?
של מחר בצהריים, כן, אנחנו מדברים על הסכמה שהגיעו בקואליציה ובאופוזיציה, על כך שהדיון על חוק הנורווגי וגם על חוק על הזנה בכפייה, בעצם יתארך עד מחר בשעה 4 בצהריים.
אז, אז מה ההסדר שאליו כן הצליחו להגיע, אם בכל אופן אתה אומר הדיון הוא כל כך ארוך?
באופוזיציה רצו, אתה יודע, רצו יותר מזה.
רצו עד יום שישי. התפשרו איתם על יום חמישי.
מספר מאוד גדול של הסתייגויות, אנחנו מדברים על 130 הסתייגויות על הנורווגי, וכל, זה בעצם ש-120 ח"כים, סליחה, של ה-59 ח"כים מהאופוזיציה בעצם כולם מצטרפים לזה, למעט, אולי נמעט את ישראל ביתנו, אז 53, וזה בעצם, כל אחד יש לו זכות של 5 דקות לדבר, זה מגיע למספרים מאוד מאוד גדולים, ולכן סיכמו על כך ש... הדיון על הנורווגי ועל החוק
ההזנה בכפייה
בעצם יתארך עד השעה 4 מחר בצהריים.
כלומר זה, בעצם, זו השעה האחרונה. כלומר יש אפשרות שבמהלך הלילה לאט לאט כן, ירדו כן, הדוברים והעניין יצטמצם.
לגבי ההצבעה סוכם שכל מתי שהאופוזיציה ירצו בעצם להצביע, בעצם יורידו, אנחנו מתחילים עכשיו בנורווגי, אז נגיד עוד שעתיים הם רוצים להצביע נגיד, אז הם צריכים להודיע שעה וחצי קודם לקואליציה, כדי שאנשי הקואליציה יוכלו להתארגן, וזה בעצם כדי להצביע שלא יהיה הפתעה. שעה וחצי זה, נכון שזה קצת הפתעה, אם מזמינים אותך בשעה 5 לפנות בוקר, אבל אתה יודע, זה זמן שאתה יכול, מי שנמצא באזור ירושלים יכול להגיע, ובעצם שעה וחצי לפני כל הצבעה, וכך בעצם זה יצא מההצבעות האלה יסתיימו.
יש לנו איזושהי הערכה, אתה אומר רגע על החוק הנורווגי שצפוי כבר ממש בדקות הקרובות לעלות לדיון, כלומר זה רק מתחיל, כמה שעות בערך אנחנו יכולים לדעת ספציפית על החוק הנורווגי עד שנוכל לעדכן שהוא עבר כבר את ההצבעות בקריאה שנייה או שלישית?
זה יכול לקחת גם עד מחר בבוקר.
וואה.
אין פה הגבלה של זמן, הם יכולים, הם קיבלו את עד ארבע מחר, עד ארבע אחר הצהריים מחר, הם צריכים לסיים את שתי ההצבעות האלה עד 4 אחר הצהריים, יכולים להביא את זה גם מחר ב-12 בצהריים.
אני זוכר פעם את חבר הכנסת אייכלר מכיר אגדה של פסח, 45 דקות פירוש על האגדה של פסח בעל בימת הכנסת, זה מה שיעשו?
לא, זה לא תשמע היום, כי כל הקואליציה לא נרשמו. הקואליציה לא נרשמו, לא להזנה בכפייה ולא לנורווגי, כדי לא למשור זמן, רק חברי האופוזיציה.
אז יש כמה דקות יש לכל חבר אופוזיציה? 5?
אני הבנתי שעל כל הסתייגות יש 4 או 5, זה עדיין לא סגור, אתה יודע, זה דברים שנסגרים בין מנהלי הסיעות, אבל כדי לא להפתיע את הקואליציה, סיכמו ששעה וחצי לפני ההצבעה מודיעים להם, כדי שיוכלו להתארגן, אין ספק שהולכים ללילה ארוך, אתה יודע, סוף זמן,
כן.
גם הם ירגישו את זה.
גם הם ירגישו את זה, אז בוא נצא מנקודת הנחה שהחוק הנורווגי עובר, נניח מחר לפני הצהריים, מה קורה מאיר פרוש, מתי הוא מתכוון להתפטר?
סוגיית מאיר פרוש זה באמת מעניין, אם אני, אתה יודע, מאיר פרוש בעצמו כבר אמר את זה מספר פעמים, שהוא כן, יש לו רצון להתפטר כדי להגדיל את כוחה של היהדות החרדית, אבל אם אתה תשמע את ההתבטאויות, למשל דלף על כך שבסימפוזיון של תודעה, חבר הכנסת גפני, שלג מטעם דגל התורה, שם פתח את הפה על אגודת ישראל, שמגיע להם, שנגמר הדברים האלה, נגמרו הדברים האלה שזה 60-40, הוא טוען שמגיע להם הרבה יותר, הוא טוען אולי לא בטוח שהם ילכו בקדנציה הבאה עם אגודת ישראל, הדברים האלה אולי רק הורסות ליעקב אשר, זה רק מדליק את הנורות האדומות בקרב, אני לא מדבר על המועצת, על הנציגים, אולי גם זה יגיע גם למועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שבעצם אומרים, אם אנחנו במתיחות כל כך גבוהה, במתיחות כל כך שאין כבר, אתה יודע, שאיש יהדות התורה יכול להציר כל כך, שלא בטוח שנלך ביחד, שאנחנו כבר לא שותפים, דברים כאלה יכולים רק להזיק ליעקב אשר במרוץ הזה. האם יעקב, האם גפני...
מישהו יצטרך להרגיע.
אני לא יודע, אבל יהיו צריכים להרגיע שם.
כן, מישהו יצטרך להרגיע בשביל שזה יקרה בפועל, גם שמיר פורש יוכל לסיים את העניין שלו הפנימי, גם בתוך אגודת ישראל להעביר את זה בצורה חלקה, למרות שאני מבין שהוא כבר קיבל אישור מכמה וכמה אדמו"רים, חברי המועצת אכן לעשות את זה, אבל עד שזה יקרה, עוד ייקח לנו זמן, תן לנו עוד...
כן, אנחנו גם שמענו על כך, אתה יודע, מקורבים בשלומי אמונים, על כך ש הדברים האלה לא הולכים לקרות ממש בימים הקרובים, יש עוד יש לנו פגרה, זה לא עניין של, אתה יודע, אין עניין פה שיעקב אשר מחר ייכנס לכנסת, כי גם...
זה יכול להתרחש אגב גם במהלך הפגרה, כלומר אם פרוש מתפטר, אז בתוך 48 שעות אשר יכול להיכנס.
כן, הוא מסקסס מכתב ליושב ראש הכנסת, וזה...
ואז אוטומטית אשר נכנס. תן לנו משפט או שניים על התחקיר המיוחד שערכתם היום בחדר חרדים על הסיפור הזה של הסמינרים באלעד.
כן, סיפור כואב, אתה יודע, זה כבר נמשך כבר למעלה משנה וחצי, אם אני לא טועה, אבל הפעם, לפי איך שהצגנו את זה בתחקיר, אנחנו רואים שם שיש סמינרים שמפלים, דווקא משפחות, אתה יודע, דווקא זה לא ספרדיות, אנחנו רואים שיש אפליה דווקא לגבי משפחות עובדות, שההורים עובדים, משפחות קצת יותר מודרניות, וזה בעצם מביא את כל הסערה. אני גם יכול להתקן אותך ממש, שיושב ראש ועדת החינוך של הכנסת שוקל, יזמן, סליחה, לא שוקל, יזמן דיון במהלך הפגרה בעקבות התחקיר הזה.
תודה רבה אבי שיפי, חדרי חרדים ישר מהכנסת. אנחנו נצא במהדורה המרכזית כאן להפסקת פרסומת ונמשיך עם דיווחים נוספים.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
ערב טוב לשרת התרבות והספורט, הגברת מירי רגב.
ערב טוב, שלומך מני.
בסדר גמור, אצלכם בכנסת יום סוער היום, דיונים ארוכים אל תוך הלילה.
אכן כן, גם בעניין החוק הנורווגי וגם בעניין ההכלה וכפייה, הזנה וכפייה של אסירים ביטחוניים. בסדר, אנחנו נסיים תמור, עד יום שישי בבוקר אנחנו בטוח נצביע.
את נערכת לשהות ארוכה במליאה, באמת אפילו להישאר ללון שם עד יום שישי?
כן, אני לא מאמינה שאנחנו נשאר פה ברצף, אני מתארת לעצמי שבשעה הקרובה יגיעו להסכמות עם הקואליציה. כמה שעות דיבור יהיה לאופוזיציה בעניין החוק הנורווגי, וכמה שעות יהיה לאופוזיציה דיבור בעניין חוק ההזנה, ויגידו לנו מתי מצביעים, וכולנו נגיע להצבעה.
טוב, לכך אנחנו כבר כמעט מתרגלים לדיונים הארוכים במליאה, באמת שהאופוזיציה סוחבת כל כך הרבה שעות וזמן, אבל למה שאנחנו לא רגילים זה למה שהתרחש הבוקר בבית אל, דווקא ממשלת ימין, והנה כל כך מהר אנחנו מגיעים לסיטואציה הלא נעימה הזו, של הריסת מבנים ביישוב, בהתנחלות. איך את כשרה בממשלה הזו יכולה להגיב או רוצה לומר לאותם תושבים מהי עמדת הממשלה בעניין?
כמובן שהמערה הזה הוא מזעזע, הוא קשה, הוא לא תקין, הוצאתי אז כך גם הודעות. התראיינתי בעניין הזה, אני חושבת שהפינוי הזה היה פינוי לילי מיותר, ואין ספק שבגץ הוכיח שוב את מה שאמרתי גם בעבר, שמנותק מהציבור הישראלי, בוודאי מההתיישבות, ואם הם כל כך חוששים לבנייה בלתי חוקית, אז בבקשה, בואו נהרוס את כל הבנייה בלתי חוקית במגזר הערבי, ובמגזר הבדואי, לא יכול להיות שתמיד במגזר היהודי הם שם הורסים בתים. מה גם שאפשר היה להגיע להבנה, אני חושבת שפה גם שרת המשפטים, ידידתי הילד שקד וגם שר הביטחון, בוגי אלון, היו צריכים להגיע שניהם להבנות, ולמצוא את הפתרון בעניינים שנהרסו בצורה כל כך אכזרית ובפינוי כל כך קשה, למרות קשים שמחזירים אותנו לתקופת ההתנתקות ותקופה שכולנו לא רוצים להיזכר בה, והיינו יכולים להיות במציאות אחרת.
הזכרת את זה בהחלטת בגץ כמובן בעניין שהיא זו שהובילה בסופו של דבר לדרך הזו למעשה גם לפינוי וגם להריסה היום. השאלה האם בפועל הממשלה הזו מתכוונת להעביר איזה שהן מהלכים משמעותיים מלבד הביקורת שאנחנו שומעים
השכם בערב? קודם כל אני שמחה שראש הממשלה הודיעה שהולכים לבנות בבית אל, והולכים לבנות בהתיישבות, הוא הודיע היום על 300 יחידות דיור, חושבת שזה נכון וזה חשוב. זה לא אמור
כן,
להיות...
כן, אבל את יודעת מה שאומרים על אותם 300 יחידות דיור, אלה כבר אושרו גם בסיבוב קודם, זה סיבוב
לא
שראש הממשלה
אני
עושה
יודעת,
על המתיישבים.
אני לא יודעת מה אושר, אני לא יודעת מה אושר, אני יודעת שצריך להתחיל בבנייה. זה מה שצריך לעשות, צריך להתחיל בבנייה, בהתיישבות. אנחנו לאורך שנים בנינו את ההתיישבות, כל ממשלות ישראל, וצריך לבנות בהתיישבות. זה מה שצריך לעשות. הפתרון לכל הפינויים האלה ולכל ההריסות זה בנייה ובנייה ובנייה.
אז אולי ההודעה שראש הממשלה איננה מספיקה, כשהוא רק מודיע על הפקדת מאות דירות בירושלים לתכנון בלבד, שכולנו מבינים שהעניין הזה הוא רק תחילתו של תהליך.
לא, אבל אני חושבת שמרגע שהוא הודיע שזה בתכנון, זה אומר שהמהלך הזה התחיל להיות תהליך מואץ. כידוע לך עד עכשיו, בחלק מהמקומות הייתה הקפאה, לא בדיוק... אפשרו את אפשרתם של קרקעות ולא בדיוק אפשרו את תהליך תכנונם של תוכניות בנייה כאלה ואחרות.
וכעת כשמאפשרים הליך תכנון זה פירושו של דבר שההקפאה איננה?
בוודאי, זה אומר שאנחנו הולכים לאפשר קרקעות לבנייה וזה מה שצריך לעשות.
יהיו המשך?
ביהודה ושומרון.
יהיו עוד תוכניות שכאלה?
בוודאי, תראה, אני גם חושבת שראית שהשרים מהליכוד, כולל חברי הכנסת, לא ישבו... ושתקו בזמן הפינוי הקשה הזה. תקפנו גם את שר, מחבר ומפלגתנו, שר הביטחון, וגם את הילד שקד, משום שאנחנו חושבים שזה מהלך לא נכון ולא תקין, צריך להגיע להבנות, צריך להגיע למצב שבונים בהתיישבות, ואם הורסים בתים, צריך להרוס בתים שהם בנויים באופן לא חוקי בכל המגזרים.
דיברת על...
כולנו אנשי חוק, אבל זה לא יכול להיות מצב כזה שתמיד ההתיישבות היא זאת ששם הורסים את הבתים.
דיברת על מתקפות, ובין היתר המתקפה הקשה של חבר הכנסת יוגב על בגץ היום, שהזכיר משהו את ה-D9 בהקשר הזה, כף של D9 שתעלה על בגץ.
חושבת שהוא הגזים קצת, בכל זאת יש לנו בית משפט עליון, נכון שאנחנו היינו רוצים לראות שופטים אחרים בבית המשפט העליון, עכשיו בחרנו חברי כנסת ושרים, שהם יהיו בעצם חברי הוועדה שיבחרו את השופטים, יבחרו את הדיינים, יבחרו את אנשי הדת הבדואים והדרוזים, ואני מקווה שהפעם יבחרו אנשים שהם יותר לאומיים, שהם באים מהם יותר ציוניים, שהם יודעים להיות בעצם לחוש את הדופק הציבורי, וכן שבית המשפט בעצם יהיה מחובר לציבור הישראלי. זה לא סוד, שזה לא פעם ראשונה שמתחנו ביקורת על בית המשפט העליון. גם בעניין חוק המסתננים מתחתי ביקורת קשה על בית המשפט העליון, שבגלל החלטותיו, הפסקנו מהלך מאוד מאוד מבורך של הוצאה מרצון של מאות מסתננים ולא פליטים, מסתננים שהם מאגרי עבודה, הם עבריינים שבאו לכאן למצוא עבודה, כי את הפליטים אמרתי נקלוט בכל מקום, גם ברחביה וגם בצפון תל אביב, לא רק בדרום תל אביב. לכן אני חושבת שאנחנו צריכים לשנות את הרכב בית המשפט העליון, כזה שיהיה מחובר לעם, ואני מקווה שעכשיו עם הרכב הוועדות החדש שנבחר מהכנסת ומהממשלה, אחרי נראה מגוון שופטים אחר בבית המשפט העליון, אבל גם אם אני חושבת שבית המשפט העליון אינו מבטא נכון את הרצון הציבורי, בוודאי לא הייתי אומרת שצריך לשלוח DNA לטרקטור לבית המשפט העליון, אני חושבת שזאת הייתה אמירה מיותרת של חבר הכנסת מוטי יוגב.
מציעה לו לחזור בו?
אני חושבת שהוא יכול לצאת ולהגיד שהוא משתמש באמירה או בביטוי או בדוגמה שהיא מוטט להביע את עמדתו שיכולה להיות ברורה ונחרצת, אבל לא בעניין של הריסת בית המשפט העליון.
העברה שלו בינתיים שמדובר הייתה באמירה מטאפורית, בדיוק כמו שהשופט חשין דיבר בעבר על מי ש... ירצה לצמצם את סמכויותיו שבית המשפט, הוא יגדע את ידו, אמירה מטאפורית שכזאת, או אין חבר הכנסת יוגב מקובלת עליו.
אני מבינה.
אבל שרת התרבות מירי רגב, עברו חודשיים, עברו שלושה חודשים, נכנס לתפקיד, התחיל בסערה, מה קורה כעת עם האמנים התל אביב? הם נרגעו קצת?
תשאל אותם. נראה לי שהם נרגעו קצת, כן, הם הבינו שאני מתכוונת ברצינות למה שאני אומרת, שאמרתי שאני מתכוונת לשנות ולהעביר את התקציבים, או לחלק אחרת את התקציבים, ולהביא לידי ביטוי את הנגשת התרבות והספורט, גם לפריפריה, למגזר החרדי ולמגזר הערבי, התכוונתי לכך, זה יבוא לידי ביטוי כבר בתקציבים ב-2015.
יש כבר תוכניות, הזכרת תרבות חרדית, יש כבר תוכניות שאת יכולה לומר לנו שנמצאים על שולחנך בהקשר הזה?
אני יכולה לומר לך שישבתי בשבוע שעבר עם מוסדות תרבות כהלכה, היה אחד המפגשים המרתקים בעיניי, יחד עם המנכ״ל החדש, עורך דין יוסי שרבי, ישבנו יחד עם חברי כנסת שונים, משס ומאגודה, אנחנו כולנו מבינים את החשיבות של תרבות כהלכה, המגזר החרדי צורך תרבות, צורך ספורט, והתפקיד שלנו זה לאפשר את הביטוי של אותם אזרחים שצורכים תרבות וספורט בדרך אחרת ממה שצורך אותה המגזר המסורתי או המגזר החילוני. כידוע לך, כבר באירועי הקיץ הקרובים, האירוע הראשון ייפתח באלעד, נבחרה אלעד כעיר חרדית שבה אנחנו פותחים את אירועי הקיץ, על פי המסורת של תרבות כהלכה. אני מזמינה גם אתכם לבוא וליהנות מהמופעים שאנחנו כולנו נהנה בהם בעזרת השם באלעד. וכן, אתם תראו בהחלט התקדמות רבה בכל מה שקשור לחממות של נשים חרדיות, לתרבות כהלכה במוסדות של במוסדות תורניים, במוסדות מחקר תורניים. כן, אין לי ספק שצריך לעשות צדק תרבותי, וזה מה שאנחנו נעשה.
שרת התרבות והספורט מירי רגב, תודה רבה.
תודה גם לך, ושלנו רק בשורות טובות.
המהדורה המרכזית, אנחנו נצא להפסקה נוספת של פרסומות, ומיד אנחנו נשוב לשאר העניינים כאן במהלך היום. אנחנו יש לנו עוד שיחה גם עם תושבים מבית אל שיספרו לנו על מה שהתרחש שם במהלך היום הזה, בהחלט מראות שלא ראינו מזה כמה שנים, אולי מאמונה לא ראינו כאלה מראות של פינוי אלים, של ניסיונות של תושבים שגם חוטפים פה ושם מהלומות משוטרי היסם ושוטרי המגב, ואנחנו ננסה לקבל עדויות מהשטח. פרסומות ומיד נחזור עם כל העניינים.
המהדורה המרכזית עם מני גרשוורץ.
שלום וערב טוב לסגן שר הביטחון הרב אלי בן דן.
ערב טוב מבורך.
דווקא ביום כזה בתפקידך במשרד הביטחון ליד שר הביטחון, מה יש לך לומר למתיישבי בית אל?
אמנם אני סגן שר הביטחון, אבל אין לי שום נגיעה לעניין הזה של הרס הבתים. אני רק יכול להיות מצר על כך מאוד, ולכן באמת כואב לי שבתים נהרסו בעקבות פסק דין של בית משפט העליון, שפסק דין בעיניי מיותר. בית המשפט היה יכול להגיע לתוצאה אחרת, בית המשפט היה חייב להתחשב בנסיבות החדשות, במציאות שבה יש כבר יותר בנייה לבניינים.
בזמן המסע ומתן הקואליציוני, אבל דובר על כך, סגן השר, שהסמכויות בהתיישבויות יופנו אליך. מה קרה עם זה?
לא, קודם כל דובר שאני אהיה אחראי על המינהל האזרחי, מסיבות שונות שכרגע לא המקום לפרט אותן, התברר שאני אקבל סמכויות במינהל האזרחי, אבל לא את כל הסמכויות.
אוקיי, אז זה לא קרה בינתיים. בכל אופן, מה היית רוצה לומר כן לשר הביטחון? האם הוא היה צריך להתנהל אחרת? האם שרת המשפטים שקד ושר הביטחון יעלון היו צריכים לפתור את העניין הזה ביניהם, כפי שאמרה פה קודם שרת התרבות מירי רגב?
אני בעניין הזה לא חושב שבאירוע שקרה בימים האחרונים בכלל היה ניתן לפתרון על ידי אחד מהשרים. אולי אפשר לדבר על מה שקרה בתחילת הדרך לפני 3 שנים ו-4 שנים, כאשר התחילו בתהליכי אישורים של אותם בניינים, ולצערנו הרב לקח שנים רבות, כי התהליכים התכנוניים ביהודה ושומרון לוקחים זמן רב. לצערנו הרב, בגלל המורכבות המיוחדת של הדין שחל ביהודה ושומרון, גם דין ירדני ואוטומני ומנהגים שונים וגם חלקים במדינה הישראלי, אנחנו נמצאים במציאות שבה יש קושי עצום בקבלת תרי בנייה, וזאת אחת הסיבות שאנחנו מגיעים למציאות הזאת, שבתים נבנים ורק בדקה האחרונה מקבלים תר בנייה. אם יש דבר שאנחנו צריכים ללמוד אותו לקח לעתיד, זה בוודאי לנסות לטפל בבירוקרטיה האדירה הזאת של היתרי הבנייה, לשנות אותה. ואני מקווה מאוד שוועדת ההסדרה שהוקמה בעקבות דרישה חד משמעית של הבת היהודי, ועדת הסדרה שעומד בראשה מזכיר הממשלה, תמצא פתרונות לסוגיות הקרקעיות שקיימות היום ביהודה ושומרון, ואני מקווה מאוד שהפתרונות הללו ימנעו את המחזות שראינו היום.
תגיד לי, למה באים אליכם למעשה בבית היהודי בתלונות אותם מתיישבים? הרי למעשה אתם יכולים לומר להם את האמת. לכו לליכוד. הליכוד הוא זה ששאב לנו את המנדטים, והנה, תראו, זה מה שעושים בליכוד להתנחלויות.
קודם כל, אתה צודק. אתה בהחלט צודק. אני חושב שבראש ובראשונה אפשר לבוא בתביעות למי שמרכיב את הממשלה, למי שהבטיח למתיישבים שיעמוד לצידם.
אתה בטח לא נסתר מנגד עיניך שיש ראשי מועצות ביוש שתמכו בליכוד ותומכים בליכוד.
כל ראשי המועצות ביוש, נדמה לי אולי יוצא מכלל אחד, הם כולם אנשי ליכוד, תומכים בליכוד.
אז איך אתה מקבל את זה שעכשיו הם באים בביקורת עליכם או על השר בנט?
זאת התסמונת לצערי של הציונות הדתית, שמצביעים למישהו אחד אבל באים בטענות למישהו אחר. חוץ מזה, כולם מבינים שאם יש מפלגה שבאמת נושא ההתיישבות ביהודה ושומרון יקר לה ומוכנה להתאמץ עבורו, זה אנחנו. והראיה שגם היום, רק בגלל הלחץ של הבית היהודי, אושרו סוף סוף 300 יחידות הדיור בבית אל, אילולא הלחץ שלנו גם זה לא היה.
אתה מאמין אגב לדברים האלה, שזה סתם כותרות של ראש הממשלה, כי אנחנו יודעים שזה כבר 300 שכבר אושרו בעבר, וגם בירושלים מדובר ורק בהפקדה לתכנון, שמי יודע עוד כמה זמן ייקח עד שזה יקרה בפועל. בוא נאמר את האמת, לא מסובבים אותנו שוב בכחש?
קודם כל, אני מסכים איתך שזה 300 יחידות דיור שכבר הובטחו בזמן פינוי שכונת האולפנה, ולצערי הרב ההבטחה הזאת לא קוימה. לפחות זה שואל אותי מה קורה עם ההבטחה של היום. ההבטחה של היום כבר בוצעה. אני יכול לומר לך, אם אתם עדיין לא יודעים, אישורי הבנייה כבר נמצאים במשרדי המועצה המקומית בית אל. ראש המנהל הדרי כבר חתם היום, מיד לאחר שקיבל את הוראת ראש הממשלה, ראש המנהל חתם, היתרי הבנייה נמצאים כבר בידי ראש המועצה המקומית, ואני מקווה שבאמת בימים הקרובים יתחילו גם לבנות את יחידות הדיור הללו.
אנחנו מודים לך מאוד על הדברים, סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן, תודה רבה.
תודה לכם.
ערב טוב, אז הנה שמעתם, גם בבית היהודי לא מרגישים בנוח עם מה שהתרחש היום, אבל בדיוק מי אשם בעניין, הליכוד או הבית היהודי, אולי ננסה להשיג מישהו מבית אל שיאמר לנו מה הם חושבים שם ביישוב עצמו על העניין הזה. מי באמת, על מי הם מפנים את זעמם ביום הזה? לאנשי הליכוד או לאנשי הבית היהודי? או אולי בכלל למפלגתו של אלי ישי שלא עברה בסוף את אחוז החסימה. נזכיר, בבית אל יותר מ-700 קולות קיבלה מפלגתו של אלי ישי, כמובן שהבית היהודי קיבלו את מירב הקולות, זאת לאחר שהיו שם גם איזה שהן במהלך הבחירות כמה וכמה אימותים בעניין הזה. אנחנו אומרים ערב טוב לחבר הכנסת לשעבר יעקב כץ, קצלה, שלום.
שלום לך ולכל המאזינים.
יום קשה עובר עליכם שם.
כן, יום קשה, ארץ ישראל נקנית ביסורים, אבל היא נקנית. זה הדרך כנראה שאם לא מתייסרים עליה, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כמו תורה, כמו העולם הבא. כנראה זה הדרך שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו מנוחה. ואנחנו מתייסרים גם מאחינו בני ישראל, מאלה שהיו אמורים להיות אהובים ואוהבים, תומכים לפחות כפי שהבטיחו, ונוהגים מנהג אחר. עם ישראל, אנחנו נתגבר, וגם ההצהרה, הצהרה ליעקב, גם ההצהרה הזו יצאו רק דברים טובים בעזרת השם.
הנה, כבר יוצאים, במקום שני בניינים שנבנו בצורה לא חוקית, אמורים לאשר כעת 300 יחידות דיור חוקיות למאדרין. אז זה מאז, בעיניך זה מאז יצא מתוק?
זה בצד המעשי הקטן, לא במישור הזה. אני מסתכל, אני אומר שמסירות הנפש, גם של הילדים וגם של הנערים וגם של המשפחות וגם של הקבלן דריינוף בעצמו שמסר את הנפש לבנות שם שני בניינים על שטח שלנו.
מה זאת אומרת מסירות נפש? אתה קורא מסירות נפש לבנייה ללא היתרים, ללא הסדר כמו שצריך?
אני מציע שלא ניכנס לחלוקה של מה זה בנייה ללא היתרים ובנייה עם היתרים. תבוא אל היום אחד למפגש אישי, אז אני אראה לך איך בנו כל הממשלות, ראשי הממשלות בכל המקומות בארץ, ואז יתברר לך שאם ארץ ישראל הייתה נבנית לפי היתרים שאתה מדבר עליה, אז לא הייתה היום ארץ ישראל.
כן, הרמיזה שלך ברורה ואהבה מספיק, אתה גם היית שותף הרבה מאוד שנים לכל המהלכים האלה של הבנייה, ובאותם שנים, קצר, אתה היית הרבה פעמים גם בין המתיישבים לבין אותם גורמי ממשלה, מה שאתה יודע, מה שעובר כעת על אנשי הבית היהודי, שסופגים ביקורת ומצד שני אומרים, מה אתם רוצים מאיתנו? זה הליכוד שחלקכם הגדול ביהודה ושומרון תמכו בו. אם הייתם בוחרים בנו בבית היהודי, אולי התמונה הייתה אחרת.
אני חושב שזה טעו, אני חושב שהליכוד התנהג, ראש הממשלה שהוא זה שמוביל את הכיוון הזה של ההקפאה וחוסר האפשרות לבנות, לא בירושלים ולא ביהודה ושומרון, בכל שנות שלטונות, אז האיש יש בעיה, אבל צריך להבין שהבעיה הזו של יהודה ושומרון וירושלים, זו בעיה שהגויים והעולם הצימו, אם אחרי מלחמת ששת הימים, משום שעם ישראל פתאום קיבל אפשרות להתרחב ולגדול. היום, 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, אפשר לומר שלמעשה אנחנו ניצחנו. זאת אומרת, בכמות של היהודים שנמצאת מעבר לקו הירוק היום, 800,000 יהודים, זה דבר בלתי הפיך.
כמה טוב לסיים.
בשוליים של המאבק הזה, יש עדיין אנשים שנאחזים, כמו בית המשפט העליון, שמעולם לא הסתיר את צינתו,
לא, אז צריך, אתה אומר, ניצחנו ביהודה ושומרון בשטח, צריך עוד משהו קטן, רק לנצח, רק לנצח את בית המשפט העליון. יעקב קץ קצל.
ניצחנו ביהודה ושומרון. עם ישראל ניצח.
משפט לסיום.
יש לו היום, עם ישראל ניצח, שזה בעובדה שיש היום 800,000 יהודים מעבר לקו הירוק.
אוקיי.
בשוליים.
כמה טוב לראות את החיובי שבעניין הזה. חבר הכנסת לשעבר יעקב קץ קצל, אני נאלץ לקטוע, חייבים לפרסומות. עד כאן המהדורה המרכזית, ערב טוב, תודה לאפרים דוד ולטכנאי השידור שלנו ישי פופובסקי, וגם לצוות בהפקה.